אנחנו נמצאים שלושה ימים לפני חג הפסח. אנחנו רואים שכבר שלושה ימים לפני חג צריך להתכונן לחג, וההכנות לחג מרובות. הפיר של החג הוא כזה שהרבה הרבה תלוי בהכנה שמתכוננים לפניו, גם מבחינה הלכתית יש המון המון הכנות, צריך לנקות את כל החמץ, צריך להספיק לפות מוצות, שבית המקדש היה קיים, היה צריך להכין עוד הרבה הרבה דברים, צריך להכין לרגל, צריך להכין קורבן פסח, צריך להכין הרבה הרבה הכנות, לוקחות הרבה זמן, בהתעסקות. צריך מעבר לכל לשים לב שיש מטרה לכל ההכנות, העמדה הנפשית הזאת של הכנה, של להתכונן. והעמדה הנפשית הזאת כנראה שבחג הפסח היא יותר מהותית, מרכזית, מחגים אחרים. זה ש-30 יום כבר צריך, לפני החג כבר בהלכות, רואים, צריך להתחיל להתעסק עם החג, וכל כך הרבה עניינים שקשורים להכנה, כנראה שזה קשור לעניינו של החג. ואנחנו רואים גם כל מיני בפרשיות של ארבע פרשיות, גם דברים שקשורים כבר עכשיו בחודש אדר, אנחנו עושים הכנות. פרשת שקלים היא קשורה למחצית השקל, שהמטרה של מחצית השקל שגובים באדר זה שחודש ניסן יהיה לנו כבר קורבנות חדשים. פרשת פרה זה בשביל להזכיר לכולנו שצריך את הטהרה שלפני חודש ניסן. פרשת החודש קוראים אותה בחודש אדר, כן? בחודש אדר צריך לקרוא את פרשת החודש שעסוקה בהלכות קורבן פסח. נושא ההכנות, נושא ההכשרות. כשאנחנו אומרים הכנה והכשרה, כשאנחנו אומרים טהרה, אנחנו מדברים תמיד על ההווה. ההכשרה מרכזת את תשומת הלב שלנו בהתרחשות העכשווית, מה שקורה עכשיו. וזה מוביל אותנו קצת לנסות קודם כל לראות מה צריך להיות מרכזה של האווירה בליל הסדר, בליל התקדש החג. אם היו שואלים אותנו איזה מקראה, טקסטים היינו רוצים לקרוא בליל הסדר, אם היינו מבקשים איתנו לערוך איזה משהו שכולם אומרים ביחד, אז אני חושב שהדבר הכי פשוט, הכי טבעי, היה לפתוח את פרשת בו, שמות י"ב, ולהוציא משם את הפסוקים שעוסקים ביציאת מצרים. זה פסוקים מאוד מרגשים, מאוד דרמטיים כאלו, שהקדוש ברוך הוא עובר בלילה ההוא והורג את כל הבכורות, ובני ישראל עומדים לצאת ממצרים, והנה הם יוצאים 600 אלף רגלי, כולם יוצאים, ויש לתאר את ההתרחשות הזאת. ההתרחשות הוא כך יפה, תוך כדי ההתרחשות את המצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה, אולי להזכיר איזה מכה או שתיים שהיו בפסוקים של המכות. לא רק שזה לא מופיע בהגדה בליל הסדר, אין שום תיאור של הפסוקים האלו כתיאור מרכזי, כנושא עיקרי של ההגדה. לא רק זה, דברים מאוד משמעותיים לא מופיעים בהגדה. בראש ובראשונה משה רבנו, משה רבנו זה האיש שסביבו מתרחשת יציאת מצרים, משום מה כנראה לא צריך אותו בליל הסדר, אנחנו מסתדרים בלעדיו. לא צריך להזכיר בכלל שיש בן אדם כזה שקוראים למשה רבנו, לא מזכירים אותו. מה כן? מה כן הסדר שחז"ל קבעו לנו, שעל פיו אנחנו בונים את ההגדה? ישנם שני מקורות עיקריים שסביבם כל דרוש האגדה סובב. המקור הרחב ביותר שסביבו האגדה סובבת, זה דרשת ארמי עובד אבי. רוב האגדה היא לקיחת הפסוקים מהאמירה שאומר מביא הביקורים, ורמי עובד אבי זה פרשת ביקורים. אנחנו לוקחים את הרמי עובד ומתחילים לדרוש אותם. רמי עובד אבי, מתחילים יעקב, ורד מצרימה, מלמד שאני ירד לנו ספי הדיבור. מתחילים לדרוש את כל הפסוקים האלה בעריכות רבה. זה החלק הארי של המגיד. זה דרשות של דרשות ופירוט של אמירת הרמי עובד אבי. פרשת מביא ביקורים. ויש לפני כן כנגד ארבע בנים דיברה תורה, שגם אותם אנחנו עונים להם, כל אחד עונים לתשובה, תשובה כזאת, תשובה כזאת. זאת אומרת שהמקורות העיקריים שאנחנו איתם בונים את ליל הסדר הם בכלל לא המקורות שלקוחים מספר שמות, מהתיאור ההתרחשות כפי שקרה בפרשת בו. לא מזכירים את זה, או ננסח את זה אחרת, הטקסט העיקרי של ההגדה הוא טקסט של של פגישה. התורה נפגשת עם אנשים שלא היו ביציאת מצרים. כנגד ארבע בנים דיברה תורה, הבנים, התורה מוטרדת מסוגיית הבנים שלא היו ביציאת מצרים, מה עושים איתם? יש בן כזה ובן כזה, כבר פרשת בו יש בעצם כבר רמז לבנים, יש אחר כך בפרשת ראה ועוד רמז לבנים. והנושא של ארמי עובד אבי זה ודאי מישהו שבא לארץ ישראל, מביא ביקורים. אנחנו מדברים על בן אדם שנמצא הרבה 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 שנים אחרי שנכנסנו יצאנו ממצרים, כבר אנחנו בארץ ישראל, והכל, אנחנו נמצאים בפסגה, ארץ ישראל פורחת והכל טוב ויש כלכלה ויבול, והוא עכשיו מביא, ואתה הבאתי את ראשית פרי אדמה ויש לי אדמה והכל נפלא, אנחנו נמצאים בגן עדן, הכל נפלא, יש בית מקדש ויש ברכה ושפע והכל מצוין, והנה הוא מביא את פרי הביקורים ועכשיו הוא מתחיל לדבר על יציאת מצרים. זאת אומרת שהפסוקים של ההגדה של פסח הם פסוקים של אנשים שלא היו ביציאת מצרים, שאינם, שלא היו שם. התורה מתמודדת עם השאלה הזאת, וזאת השאלה שעומדת על הפרק, וזה הנושא שלה צריך להתכונן. איך מי שלא היה ביציאת מצרים נפגש עם יציאת מצרים? אם יציאת מצרים זה אירוע היסטורי, אם יציאת מצרים זה התרחשות מסעירה ניסית, מי שלא היה לא יבין. זר לא יבין זאת. מי שהיה התפעל, ראה את הניסים, ראה, אבל מי שלא היה לא היה. אז אבותיי לפני 20, 50, 100 אלף שנה עברו משהו, מה הייתי? הנושא של ליל הסדר זה והגעת לבנך, הנושא, הסוגיה המרכזית זה להגיד לבנים, זה הנושא שלנו בליל הסדר, וכולנו בחינת בנים, כולנו, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר. כולנו בנים, אף אחד לא היה שם. כולנו בנים, כולנו במובן הזה לא היינו שם, וזה הנושא. הנושא הוא להיות שם. בניגוד לחגים אחרים, זה החג היחידי שהנושא המרכזי של ליל הסדר הוא להיות שם. זה ההתרחשות, זה להיות ביציאת מצרים. בשאר החגים אין לנו עניין כזה, אנחנו צריך להיות שם. בחג סוכות, אז אדם אומר, זה זכר לעני הכבוד, בסדר. אין מצווה לספר עכשיו, צריך לילה שלם לספר, וכולם צריכים, חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא. לא, אין, זה לא עומד על הפרק. שבועות, בטח שלא. הנושא של ליל הסדר זה להיות, להיות ביציאת מצרים. חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. בכל דור ודור. הגעת לבנך, הכותרת של הלילה הזה, ההווה. איך ההווה חווה היום, בשנה הזאת, את יציאת מצרים. איך זה קורה? איך זה מתרחש? איך אתה מדלג על פער הזמן, על פער המנטליות, על פער השכחה, על המון דברים? אז כל השנה עושים תרגילים בזכרון יציאת מצרים, משפט צבא תעשה, כל יום יזכור יציאת מצרים, נכון. אבל פה זה משהו אחר. תספר. עושים תרגילים, מה לא עושים? הכל, 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 בשביל להצליח לעבור את הדבר המדהים הזה. שהאדם, הוא עכשיו יוצא ממצרים. קודם כל אנחנו נשענים, בחרנו בעל אגדה ליקט מחמישה חומשי תורה, לא את המקומות שבהם התורה מספרת מה קרה ביציאת מצרים. זה לא מעניין. אני יודע מה קרה ביציאת מצרים. אנחנו מלקטים מהתורה וגם מהתנך, איפה התורה מתמודדת עם השאלה כיצד מי שלא היה ביציאת מצרים נפגש עם יציאת מצרים. שאלות הבנים או מביא הביקורים, שהוא אנטיתזה הכי גדולה ליציאת מצרים. הוא מה זה יציאת מצרים כפונתו? אבות אבותה היו עבדים, איפה הוא ואיפה עבדים? הוא שיא החירות, שיא העושר, הוא בעל אדמה, יש לו נכסים, כלכלה, בית המקדש פורח, מלכות ישראל. מה, איזה מצרים? מה מדובר פה בכלל? והוא עומד שם, והוא עכשיו צריך לדבר על יציאת מצרים. בשנה זה טוב. למה הוא צריך עכשיו לדבר על יציאת מצרים? למה? מה? זה מחלה יהודית כזאת, שמיד שטוב צריך להזכיר, כן, אבל פעם היה רע ולא טוב, וזה, ולגרד בפצעים מה שניסינו לשכח אותם. עכשיו טוב, ברוך השם, זהו, תגיד תודה. לא. עכשיו ברגעי השיא, ברגעי השיא צריך. נגיד את זה בצורה קצת בוטה, ליל הסדר זה לא אגדה של גלות. זה מאוד קל לעצב את ליל הסדר כאגדה של, של, של הזדהות של מישהו שבגלות. היה עבדים, גם אנחנו קצת עבדים. לא, ליל הסדר, כל הטקסטים של ליל הסדר זה אגדה, זה טקסטים של אנשים שנמצאים בעידן של גאולה, בעידן של בשורה וברכה וארץ ישראל פורחת, והכל טוב. ונשאלת השאלה, זה שמה לעסוק ביציאת מצרים, בשביל מה זה טוב? להגיד שהיינו פעם עבדים, אז מה? היינו נגמר. אנחנו צריכים לדבר על זה, מה שהמצרים עשו לנו, ויענונו, ויתנו עלינו על בקשה, ונצעק, לפרט את זה, ולדרוש כל מילה שמה, דורשים כל מילה, והערה אותם המצרים, כל מילה, מה עושים, מה קרה, כמו שנאמר, כזה, הכל, כל הצרות שעשו לנו. שימה. לא צריך לספר על המכות, יציאה. למה? אהובה. אנחנו צריכים לעסוק בשאלה מה זה בהווה היום, להיות אדם שהיום מבחינתו יש יציאת מצרים. עכשיו יוצאים מצרים. יציאת מצרים לא כאירוע שהיה. לא כאירוע שהיה, כאירוע שהיה אפשר פשוט לקרוא את פרק י' ב' בספר שמות וסגרנו את הסיפור. בקלי קלות, מה צריך לדעות את זה? מה יש לדבר יותר מדי? כולנו, לדבר כל הלילה, על מה? על אירוע שהיה, להגיד שהוא היה, נו מה הסיפור? תגיד, היה, נגמר, בחמש דקות. פסח מצא ומרור, סגרת את הסיפור. אנחנו צריכים לא לדבר על מה שהיה, אנחנו עושים תרגיל מאוד מסובך. זו עבודה קשה מאוד. איך זה קורה עכשיו? בנפש שלי, בתודעה שלי, בחיים שלי, עכשיו אני יוצא ממצרים. כיוון שזה דבר מאוד מאוד לא פשוט, אנחנו צריכים לעשות הרבה הכנות. הכנה פירושה לקיחת ההווה. עכשיו לוקחים את ההווה. אדם לא מתכונן בשביל עבר. להתכונן זה להפוך את ההווה לרתום, למשימה. אנחנו רותמים עכשיו את ההווה שלנו ומנסים לחבר אותו בצורה אמיתית, חיה. ההווה שלנו, להכניס לתוכו מושג חדש או מושג מתחדש מדי שנה בשנה. הרבה הכנות והכנות של הווה, הכנות עכשוויות. לזכור משהו שפעם היה, זה לא להפוך את הבית. לקוט את כל הבית, להפוך את כולו מכל היה, בשביל לזכור משהו שפעם היה. להפוך את הבית זה הווה מאוד, זה מאוד מאוד הווה. ועכשיו הופכים את הבית, כן, אתה צריך עכשיו להפוך את הבית. ההווה שלך, בית זה הווה, בית זה החיים שלך, זה ההווה שלך, צריך להשתנות. זה צריך להיות משהו אחר. עכשיו החיים שלך פה צריכים לעבור, שעבור שינוי, זה לוקח זמן עד שמשנים הווה. לעשות יום זיכרון למשהו שהיה זה קלה קלות. טקס קצר, כולם זוכרים מה היה, 5 דקות מצדיעים למה שהיה פעם, ממשיכים הלאה. אבל לשנות את ההווה, איך מטמיעים עבר בתוך הווה? 30 יום. 30 יום קודם אחת, לראש חודש כבר מתחילים. עסק שלם. המון המון הפנמה. המון תהליכי הפנמה. יציאת מצרים, כך אנחנו צריכים להתרגל. יציאת מצרים זה לא אירוע שהיה. יציאת מצרים זה הווה, זה התרחשות מתמדת כל הזמן. יציאת מצרים תהליך מתמיד שאיננו פסק, התרחשות, הוויה כל הזמן. אנוכי השם אלוקיך המלכה מארץ מצרים. אנחנו כל הזמן הולכים ויוצאים ממצרים. כך מהר"ל מתבטא, כך נאמר גם בקצרה בלשון הרב קוק, סוף ישראל ותחייתו, בביטוי כזה. גאולת מצרים זה גאולת העתיד השלמה, היא פעולה אחת שאינה פוסקת. פעולת היד החזקה אשר החלה במצרים פועלת את פעולותיה. כל הזמן. כל הזמן זה מתרחש. מה זאת אומרת שאנחנו, שכל הזמן מתרחשת יציאת מצרים, שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו אתה, מה זה דמיון מודרך, זה תרגילים, אני אתכנס לדמיונית כאילו אני מרביצים לי, כאילו אני עובד לבנים, אני עכשיו נמצא עם ביקורים בשערי בית המקדש. אז מה זה לראות את עצמו כאילו אתה המצרים? על מה מדובר? איזה מצרים? איפה מצרים? מי זוכר בכלל שהיו מצרים? זה כמה חוקרים באנגליה יודעים לקרוא את הכתב שלהם. מה זה מצרים בכלל? אין שום כלום, לא נשאר מהם שום דבר. אנחנו עכשיו צריכים לדעת שעכשיו כרגע זה ממש מתרחשת יציאת מצרים. יש לזה הרבה השלכות לידיעה הזאת ולהפנמה הזאת, גם ברמה הלאומית וגם ברמת הרמה הפרטית. ברמה הלאומית אנחנו צריכים להבחן את ההבחנה החשובה ביותר והחדה בין המבנה הלאומי שלנו למבנה הלאומי של אומות העולם. בכל אומות העולם, בכל עם ולשון, ההווה של העם, המציאות הנוכחית של העם, בנויה כולה, מעוצבת כולה על סמך העבר, על מה שהתרחש עד היום. עד היום מה שהעם הצליח לעשות, הצליח לגבש כוחות, אנשים, לבנות, לעצב, מה שהוא הצליח לעשות עד היום, עד הלום, זה מה שיש, זה ההווה שלו. ולאור ולנוכח מה שיוצלח לבנות עד עכשיו, שזה ההווה, מנסים בזהירות רבה להרים עין כלפי העתיד ולומר, טוב, כנראה לפי מה שבנינו עד עכשיו, בואו ננסה לצפות לאיפה אנחנו הולכים, מה היעדים שלנו, מה הסתברות, לאיפה נגיע, פחות או יותר לתכנן איזה שהן תקוות כלפי העתיד. זה טוב, עם שיש לו קצת תקוות, זה נותן לו ככה קצת טעם לעשות, להמשיך, כי יעשו בשבילי, אני גם יעשה, של הדור הבא, בכלל, כל דור בנוי על מה שהדור הקודם בנה, ככה כל עם הולך ונבנה. העבר, הדברים שנבנו עד היום, הם התשתית שעליה העם עומד, ומתוכה הוא עומד, קיים, חי, ומכוח העבר שהיה עד היום, יש לעם יכולת לקוות, לתת תקווה. תקווה זה דבר מאוד חשוב לעם. עם בלי תקווה זה נורא ואיום. תקווה זה דבר מאוד מאוד מרכזי. מאיפה הכוח של עם לתת תקווה? מכוח העבר, מכוח מה שיש לו. עד היום עשינו ככה וככה וככה, אפשר לקוות. יש לנו נתונים, יש לנו משהו לקוות איתו. באופן עקרוני, אנחנו עם הפוך. הפוך לחלוטין. אנחנו עם שהתקווה העתידית היא בנתה אותנו. היא, אם אפשר להתבטא, היא נקודת המוצא שלנו. מה בונה אותנו? מה מקיים את ההווה שלנו? לא העבר. העבר הוא לא מה שמקיים אותנו ולא מה שבונה אותנו. מה שמקיים אותנו כעם, זה העתיד. העתיד הוא לא משהו שאנחנו מקווים לאור מה שהיה עד עכשיו. העתיד הוא נקודת מוצא. יש עתיד. ברור, חי, קיים, הכרחי, מוחלט. מכוח הוודאות בעתיד, מכוח השייכות לעתיד, יש לנו אחיזה בהווה, ואנחנו גם מנסים לפענח את העבר. הדבר הכי בטוח בחיים של עם ישראל זה העתיד. הדבר הכי פשוט. זה ברור, מה יהיה? ברור מה יקרה, יבוא המשיח, זה פשוט. זה אין שאלה, יבוא המשיח ותבוא גאולה ואנחנו נהיה בארץ ישראל ויבנה המקדש והכל יהיה טוב. זה ברור. זה הדבר, מה שלא ברור זה מה יקרה מחר בבוקר ומה היום יהיה, זה לא ברור. אבל מה יהיה בעתיד? בטוח, אין שאלה בכלל. אחד מי"ג עיקרים של הרמב״ם, מה בכלל שאלה? ברור, ברור מה יקרה. אנחנו לא צריכים לעסוק בשאלה מה יהיה. יש עמים מסכנים שהם צריכים ללמוד הרבה מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים ולא יודע, כל מיני אסטרטגיות, כל מיני דברים כדי להבטיח את עתידם. נושא מאוד מרכזי שכל העמים צריכים לעסוק הרבה מאוד כדי להבטיח את עתידם, כי זה דבר לוט בערפל, מה יהיה בעתיד. אנחנו ברוך השם פטורים מהדבר הזה, זה בלבוז זמן, זה סתם תרדת שווא, לא צריך להתעסק עם זה. העתיד בידוע, הוא ברור מה, צריך ללמוד את זה, צריך לעסוק ימים שלמים בשאלה איך מבטיחים את העתיד. העתיד הוא ידוע, ברור מה יהיה, ברור מה יהיה, יהיה טוב, בכלל, זה פשוט. וכיוון שהעתיד ידוע והוא נקודת המוצא, שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל, הקדוש ברוך הוא יביא אותנו לארץ, יבנה לנו בית המקדש, מכוח הוודאות של העתיד יש לנו תקווה. התקווה היא לא משהו ערך מוסף. התקווה היא לא, תשמע, אנחנו לא רק שאנחנו קיימים ונוכחים, יש לנו גם איזושהי תקווה כלפי העתיד, מצליחים להרים ככה גם עין טיפה קדימה. לא. התקווה היא המקיימת אותנו, אין לנו קיום אחר, כי כל הקיום שלנו מתחיל מהישענות על העתיד. ככה יצא שזה ההמנון שלנו. כן. זה הנושא שלנו. אנחנו עם שמה שבנה אותו כל הדורות, מה שמחזיק אותו, זה התקווה. זה מוזר, אבל זה כך. גם כשיצאנו ממצרים, היינו חסרי עבר. אין עבר. לקחת את, היינו חבורה, מיליוני אנשים, מה יש לך למכור לנו? כלום. עתיד. מה גיבש את כל האנשים אלו ביחד? להיות ישות לאומית אחת, העתיד. והבאתי אתכם אל הארץ, הם עומדים בשפת הים, מה הנושא המגבש שלהם? העתיד, תביאמו ותתארו, בן נחלתך, מכון לשבתך, פעת השם, מקדש השם קונו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. כיוון שזה העתיד, אנחנו כאן. זה מה שמגבש אותנו, זה מה שעושה אותנו לעם. יציאת מצרים אומרת שההולדת הלאומית שלנו, הערס הלידה שלנו, יצירתנו הלאומית, לא נשענה על גורמים מהעבר. להפך, מבחינת גורמי העבר היינו חסרי כל, שום תשתית לא הייתה לנו להקמת עם. זה לא שהיינו בארץ באיזשהו ארץ והתחלנו לאט לאט להתארגן שם, שום התארגנות, ובטח לא בארץ שלנו, ולא שם תהליכים כלכליים, חברתיים, תהליכי מרידה, תהליכי... שום דבר לא היה שם. זה לא שהתחלנו להתארגן צבאית ולא מדינית, שום התארגנות על פני השטח, שום דבר, עבדים. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרינו בנינו ובני בנינו משועבדים, היינו עד היום לפרעה במצרים. לא היינו מזזים כלום, לא היה לנו תשתית אחת, אבן לעמוד עליה בשביל להתחיל לבנות איזשהו מהלך. לא היה לנו שום דבר ביד, מוקצה חוט לא היה לנו להתחיל לבנות משהו ברמה לאומית, כלום. היינו משועבדים עד היום במצרים. לא היה לנו במצרים שום דבר שאיתו יכולנו לבנות מסד, משהו, איזה עבר, איזה חומרים, איזה חומרי גלם שאיתם נצליח לבנות תשתית לאומית, שום דבר. אז מה, אז איך יצאתם ממצרים? על מה היה הבסיס? מה הייתה הרצפה שעליה עמדתם? מיליוני אנשים, אתם צריכים רצפה. צריכים איזה משהו לעמוד עליו. על מה עמדתם? ארץ לא, התארגנות לא, ביטחון לא, שום דבר לא היה לכם ביד. כלום, משהו אחד צריך לעמוד עליו. תקווה. על זה עמדנו על התקווה. והיא שעמדה, היא ההבטחה האלוקית, היא עמדה לאבותינו ולאמרנו, אנחנו עומדים עליה. תיקחו את הרצפה, תיקחו הכל, לא, זה לא משנה, אנחנו עומדים. איך עומדים? יש לנו תקווה. ההווה שלנו הוא לא הווה מהעבר לעתיד, הוא הווה מהעתיד לעבר. העתיד הוא הבטוח, התקווה היא הנושא. עכשיו אנחנו לאור זה, לאור העתיד, קמים בהווה. ומצליחים גם לקרוא אחרי זה את העבר באור אחר. להבין, העבר הזה כנראה שהוא שגם קשור לעתיד. לכן יש חשיבות עצומה ללמוד דברי נבואה. אנחנו לומדים דברי נביאים. מדי שבת בשבת יהודים היו מתכנסים בית כנסת ותפנו להם הפטרות, המון המון הפטרות כל שבת. מה יהודים שומעים? שמרו מה יקרה, אתם לא יודעים, ישעיהו, חזקאל, הפטרות מרעישות לב. כמו למשל הפטרה של חזון העצמות היבשות ועוד כל מיני דברים, גוג ומגוג, משהו דברים עליונים. כל היהודים פשוטים, יהודי לא יודע מה החיים שלו, מה הולך להיות, יש לו נבואות. זה חמצן, זה החמצן של המשרה. דברי ישעיהו ודברי יחזקאל ודברי ירמיהו והושע, זה החמצן שלנו. החמצן שלנו זה העתיד. בגלל שיש לנו נביאים, אנחנו גם יכולים לעסוק קצת בעבר. אז זה לא, זה באמת שאלה גדולה שכדאי לשאול את הפעם. הרי לכאורה נביאים, כשאומרים מה זה נביא, נביא זה מישהו יודע מה יהיה, נכון? זה כזה אחד שהוא יודע את העתיד. אז הבזבוז הכי גדול זה לקחת נביא ונצל אותו ושספר מה היה. זה ממש בזבוז של שעות נבואה לשווא. שעות נבואה לשווא, זה חבל על הדלק. אתה מבין נביא שספר לך מה שהיה? חבל. מביא את שמואל הנביא, אדוני היקר, שמואל הנביא, בוא תספר לנו מה יקרה עוד 2,000 שנה. לא, הוא מספר לך מה היה בימי שפט השופטים, אחר הוא מספר לך על מה היה, היה את, עם שמואל ודוד ושאול, שמואל א' ושמואל ב', תגיד, שמואל צריך את הנביא, שספר לי מה היה. ירמיה, ירמיה הנביא, ספר לנו מה יהיה. חוץ מזה שהוא מספר לנו מה יהיה, צריך את ירמיה הנביא לבזבז את זמנו היקר, זמן שעות נביא שיש לו, לספר לנו בנבואה מלכים. ספר מלכים זה דברי הימים, מה הבעיה? זה מה קרה? זה היה, זה אמת, זה הלך, זה... תביא מישהו שיספר לך את זה, מה אתה צריך לבזבז שעות נבואה לדבר הזה? תביא איזה סופר מלכותי, לא יודע מה, איזה היסטוריון נחמד. הם יודעים לעשות את זה מצוין, למה צריך לבזבז את ירמיהו הנביא על הדבר הזה? כן. כי אנחנו קוראים את העבר לאור העתיד. זה המשרד. העבר שלנו זה לא עבר, סתם. זה העבר שצריך לקרוא אותו לאור קריאת העתיד. ירמיהו, הוא קורא לנו מה היה בעבר, הוא מספר לנו מה היה בעבר. לא, אנחנו לא מספרים, אנחנו יודעים, יכולנו לסדר לבד. הראיה, דבר מדהים, איך שנסתיימה תקופת הנבואה. אין לנו ספרי היסטוריה מסודרים. מה זה, מעצבן כזה. עד אנחנו ספרי היסטוריה מאוד מסודרים, יחסית. שמואל, מלכים. איך שנגמרת הנבואה, ספר עזרא, משהו היסטוריה, ספרי היסטוריה מסודרים, אין לנו, צריך להתחיל ללקט מחזל, מפה, משם. כרוניקה היסטורית מסודרת, מה קרה? אין לנו. כולם צריכים יוספוס, יוספוס, מזל שהוא כתב, אין, אחרת אני לא יודע איפה אנו מוצאים את התמונה, לא יודענו ממננו, משמאלנו. למה? כי אין לנו נביא. לכתוב את ההיסטוריה, לכתוב את העבר, צריך להיות נביא בשביל זה. זה לא חוכמה לכתוב מה היה. לזכור. מה זה לזכור מה שהיה? לזכור מה זה תרגילים בזיכרון? זה תרגילים בעבר? לא. לזכור... זה תרגילים בעתיד. לזכור, כלומר, כמה מה שהיה הוא מאוד משמעותי לך בחיים, כי הוא העתיד שלך והוא ההווה שלך. הרי זה לא הגיוני לעסוק בעבר סתם. בשביל מה לעסוק בעבר? בשביל מה לזכור תאריכים שהיו בעבר? איזה טעם וריח יש לזה? בשביל מה זה טוב? אלא אם כן, זה ההווה שלך וזה העתיד שלך. באיזה מובן? כן, זה תוצאה של ההווה והעתיד שלך. זה שייך להווה והעתיד שלך. זה המשך טבעי של ההווה והעתיד שלך. למה אנחנו קוראים את מה שהיה בעבר? כי זה שייך בדיוק לעתיד. זה המשך של אותו עתיד. זה נובע מאותה נקודה שגם חיה אותנו בהווה. תספר את יציאת מצרים, וזה ספר את סיפור ההווה של עם ישראל. אנחנו עם שבנוי על הגאולה. שבנוי על התקווה, שעומד, נשען, שמתפתח, שכל חייו ההווים הם לאור ודאות הגאולה העתידית. בניסן יגלו, בניסן עתידים יגאל, זה חודש של גאולה. זה עכשיו מה שאנחנו עושים. עם שלם, חודש שלם עכשיו, ממתמיכים גאולה לגאולה, אומרת הגמרא, גאולת פורים לגאולת מצרים, אנחנו מחברים את הגאולות. עכשיו חודש שלם עוסקים בגאולה. לשם מה? כדי לעבר את ההווה שלנו. ההווה, הנושא הוא ההווה. כל עם ישראל צריך לחדש ימיו כקדם. יום ההולדת הלאומי שלנו מתקרב, מה הנושא שלנו? מה מחזיק את יום ההולדת שלנו? על מה אנחנו בנויים? על תקוות העתיד. כמו אז, כמו שכשהם יצאו ממצרים לא היה להם עבר, אז מה בנה אותם? התקווה. ככה גם ההווה היום חייב העם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים, כלומר שמה שבונה אותו זה לא העבר אלא העתיד, לא הנכסים שהוא צבר אלא ההבטחות האלוקיות. הוא קצת צריך להיות קצת יותר לראות את הדברים באור אחר. זה לראות את עצמו כאילו יוצא מצרים ברמה הלאומית. מרדכי זה דוגמה לבן אדם של עתיד. זה בדיוק בן אדם שהוא חי את ההווה של עם ישראל כמו שצריך לחיות אותו. ההווה גרוע, הוא קורע בגדים, הוא לא מתנתק מההווה, הוא לא עושה את העיניים, קורע את בגדיו, בוכה ומתפלל, וזה נורא והיום. אבל אין לו ספק שאם אחרי השתחררי שיבלת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים? זה בכלל שאלה, זה פשוט. אנחנו צריכים בהווה לעשות המון מאמצים, אבל הנקודת מוצא היא, ברור לנו שמה קורה לי. יש עתיד חד משמעי, אין ספק בעתיד. השאלה אם אנחנו צריכים לרומם את ההווה שלנו כלפי אותו עתיד. כמה ההווה שלנו יהיה הווה שהוא נמשך מאותו עתיד. טוב, זה עבודה שאלה שלנו לעשות. אבל אנחנו לא מפחדים. מרדכי מפחד? לא מפחד. לא מפחד בכלל. לא מפחד על העם. העם? לא מפחד על ישראל. זה נקרא לצוות את עם ישראל לצום בליל הסדר. לצום בליל הסדר. שם בסכנה. כן. זה בדיוק הנושא שלנו. יש לנו, אנחנו מלאים תקווה. אנחנו מתפללים מכל הלב. מאיפה התקווה? משם אנחנו שואבים אותה. כשואבים תקווה מהעתיד, אז ההווה באמת לובש פנים חדשות. ההווה מתעצב על ידינו לפי השאלה כמה אנחנו יונקים מהעתיד. שבת הגדול, ההכנה בהידיעה לליל הסדר, מתכוננים לליל הסדר. שבת שלפני ליל הסדר, מה עושים? קוראים מה יהיה בעתיד. זה הנביא. שאלה אחרי מתליה הנביא, מדברים על העתיד. פסגת ליל הסדר זה העתיד. כוס חמישי, הלל, מדברים על העתיד. בנרצה בכלל יש שם המון דברים שקשורים לדברי, לנבואות העתיד. בסוף המגיד אנחנו מתפללים על העתיד. גם ברמת היחיד יש לזה הרבה הרבה השלכות. לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים, כי גם כל יחיד ויחיד מעבר לשייכות הלאומית שלו באיזשהו מקום עסוק במערכת היחסים שבין עבר, הווה ועתיד. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לשאול את השאלה הפשוטה על מה ההווה שלו עומד. מה מקיים אותו? מה הנושא שמגבש את חייו? סביב מה הוא מתאחד? כמו שהאומה צריכה להתאחד סביב משהו, גם כל יחיד ויחיד צריך להתאחד סביב משהו. קורבן הפסח, המהר"ל אומר, גם הרב בעולה טריה מעריך בזה בפסח, שכל העיקרון של קורבן פסח זה אוכל של אחדות. הבשר, אוכלים אותו בחבורה. צלי, אומר, הצלי זה, הבשר הולך, הוא מתכווץ. זה לא, אסור לבשל במים, במים הבשר מתפשט, אז פה הכל מתכווץ, מתגבש, בעצם לא תשברו בו, אסור לשבור, אסור לפצל, תחיות, הכל מאוד מאוחד, אווירת אחדות באכילה הזאת, על מצות ומאורים יאכלו. כמו שהאומה צריכה להתאחד, גם היחיד, כיחיד צריך להתאחד. להתאחד סביב החומר המקיים, הדבק שמחבר את כל חלקי חייו. הרבה פעמים כשאדם רוצה לדעת על מה הוא עומד, זאת אומרת יש לו מעמד, אדם רוצה להרגיש שיש לו מעמד, מעמד חברתי, מעמד כלכלי, מעמד אישי, מעמד. כשאדם רוצה להרגיש שהוא עומד ויש לו מעמד, מעמד קיומי, אז הוא מתחיל לצבור, לשאול את עצמו מה יש לי. הוא מתחיל לעשות רשימת נכסים. מה יש לי ומה אין לי. צריך לעשות רשימת נכסים. נכסים כלכליים, נכסים חברתיים, נכסים של של הערכה, כל מיני צובר יש לו זה, ואז הוא בונה את מעמדו, זה אני, יש לי, יש לי משהו שעליו אני עומד, על מה אתה עומד, תביא לי, מי אתה, על מה אתה, מה אתה שווה, על מה אתה, מה אתה מצדיק את קיומך, מה המשבצת שלך בעולם, יש לי, טוב, יש לך. אנחנו הולכים ונפטרים מהדברים המקיימים אותנו, שהם דברים שלא קשורים לעצמיות החיים שלנו. מה שלא קשור לעצמיות החיים שלנו, אנחנו לא מוכנים שהוא יהיה הגורם המקיים אותנו. אותם מרכיבי עבר ומרכיבי הווה שהם לא קשורים לעצם החיים שלנו, שהם לא נשמת אפנו, הם לא צלם אלוקים שבנו, הם לא מהות חיינו האנושית הישראלית, הם לא יכולים להיות הגורמים המקיימים אותנו בהווה ומגבשים את האישיות שלנו, נותנים לנו תחושת מעמד ונוכחות. יש נפח של חומר שיוצר תחושת יש, תחושת חוזק, תחושת ממשות, קוראים לזה חמץ. חמץ, נפח, אוויר, אוויר, ניפוח, מנופח, שיוצר תחושת ממשות. קמח ומים שנתת להם, נתת לגזים לנפח אותם. זה בלון, יש לך בלון כזה וניפחת אותו, הוא בניין כזה גדול. אז זה בדיוק מה ש... זה נקרא חמץ. חמץ זה אותה קמח ומים, אותה כמות, נתת לגזים לעבוד, פשוט נהיו כאלה גדולים. תתקלו בלחם, אתם תראו, יש המון המון חללים ריקים, יש המון המון בועות כאלה. חללים. זה תפח. זה חלל גדול שעושה תחושת יש מאוד רצינית. התחושת היש הזאת היא נותנת לנו קיום, תחושת קיום, זה לחם בשבילנו. זה ממש לחם. זה לא משהו בשוליים. זה נותן לנו מזון, אני שווה משהו. אני מוערך, יש לי נכסים, יש לי מעמד, יש לי תעודות, יש לי כבוד, יש לי ידע, יש כל מיני דברים יש לי. זה לא, זה כלום. זה לא אתה. ויש לך כל מיני דברים, לא, זה לא אתה. זה שיש לך, זה אומר שזה אתה? מי אתה? זה שיש לך 5 מכוניות, זה אומר לי מי אתה? זה שיש לך 10 תעודות, זה אומר לי מי אתה? זה שאתה יודע 40 ספרים, זה אומר שאני אומר מי אתה? מי אתה? מי אתה זה מה הרצונות שלך באמת? מה המחשבות שלך באמת? איפה הלב שלך נמצא באמת? מה אתה עושה במשך היום בינך לבין עצמך באמת? מה המוטיבציות שלך באמת? זה לא הנכסים האלו. זה תהליך גאולה של יחיד. כמו שהעם צריך להיגאל כל הזמן נכסי העבר כנכסים שמקיימים את הישות הלאומית שלו, כך גם היחיד צריך להיגאל מהנכסים החיצוניים שכביכול מקיימים את הישות שלו. הם חיצוניים. עבר פה במובן של לא עבר היסטורי, אלא משהו שהוא לא באמת נמצא, הוא לא באמת היש, הוא לא הקיים באמת. מצא נקראת לחם האמת. ככה קוראים לזה. נקרא לחם האמת. כזה חזל. מצא אין לה גורמים שהתפיחו אותה, אין שיעור שיצר איזו התפחה מלאכותית. גם היא לא ניצלה את הזמן שעובר כדי שהזמן ייצור איזושהי התפחה מלאכותית. היא גם לא הוסיפה כל מיני תבלינים, לא הוספנו תבלינים במצא, שיצרו תחושה של יש. שום דבר שיצור תחושת יש לא אמיתית. היש זה מה שיש באמת. מה יש בלי תוספות חיצוניות לו מגוף העניין. לחם האמת. לחם של חירות. ומה יש לנו באמת? באמת בבית מה שיש לנו זה תקווה גדולה. זה באמת מה שיש לנו. מי אתה באמת באמת? זה תקווה. זה תקווה להתקדמות רוחנית. זה תקווה להיות יותר טוב. זה תקווה להיות יותר צדיק. יותר בעל חסד. יותר בעל עין טובה. יותר בעל אהבת הבריאות. יותר בעל כוונה בתפילה. זה מה שמקיים אותך, זה התקווה. זה אתה באמת. זה תקווה. מה מקיים אותך? מה נותן לך את הכוח להרגיש יש מה שעשית עד היום? לא. העובדה שמחר אני יכול לעשות יותר. אני יכול להתקדם ולהשתפר. היכולת לתקן, היכולת להיות יותר משופר, יותר עליון, היא טעם החיים. היא סיבת הקיום. היא משמעות הקיום. הצמאון הזה, הרעב הזה, הוא המקיים. צריך לבוא רעבים לליל הסדר, כך כתוב. צריך לאכול מצב מתוך תיאבון. צריך לבוא רעבים. צריך לבוא רעבים. זה הקיום שלי. זה המזון המקיים אותי. מה מקיים אותך? התקווה. החלום. התקווה להיות יותר גדול, יותר אמיתי, יותר ראוי. בית המקדש, שם מתגלה, זה מקום האמת. בית המקדש אין משחקים. בית המקדש כל השנה יש רק מצות. מה שאצלנו זה שבעה ימים, גם מצווה רק בלילה הראשון. בית המקדש זה כל השנה. אסור חמץ. כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו של השם, אסור שעור. לא תאכל חמץ. אין מנחות, אסור לבוא עוד חמץ. כל השנה כולה, כל המנחות, הכל, תמיד כל המנחות באות מצה. כל המנחות, באות מצה. אין מים. לוקחים סולת עם שמן. אין מים. אסור שזה יחמיץ. אם זה יחמיץ טיפה, זה כבר המנחה הנפסלת. כל השבית המקדש, כל השנה כולה, נמצאים שם. אתה רוצה לאכול לחם? טוב, בבקשה. קיום, בבקשה. מה מקיים אותך? החלום. איזה חלום? לגשת על המזבח, זה החלום שלי. להיות, לעלות אל על, למעלה. כשאתה מביא ביקורים, כשאתה בראש הפירמידה, אתה בפסגה של הפסגה, הכל נגמר, זהו, הגענו לסוף. אפשר לסמן וי על ההיסטוריה של עם ישראל, אפשר לסמן וי על הישגי היחיד. עשינו זאת. הגענו למעלה. הנה הבאתי, יש לי אדמה, יש לי נכסים, יש לי זה, ואני אפילו הולך לבית המקדש, ויש לנו אומה שבנתה את הארץ, הגענו לסוף, העבר מאחורינו, זהו, הגענו לשיא. אז מה עכשיו? אז הגענו לשיא, מה נשאר לעשות? אנחנו בהתחלה. אנחנו בהתחלה כי העתיד לפנינו. ברמה הלאומית וברמת היחיד. העתיד לפנינו. עכשיו אתה יוצא ממצרים. איזה עבר? מה פתאום? אתה יודע מה העתיד לפנינו? כולנו עכשיו יוצאים ממצרים. שום עבר, שום מחסים, שום מה יש. התקווה הגדולה עוד לפנינו. אתה יודע מה התקווה? עולם הבא, אחרי עולם, לא יודע מה איזה תקוות יש. זהו, מיצית את כל מה שאפשר למצות פה בעולם הזה מבית המקדש? האומה מיצתה את כל יכולותיה הרוחניות, היחיד מיצה את כל יכולותיו הרוחניות. בפסגה שם אנחנו משם לוקחים את ההגדה של פסח. לא מהזמן המסכן והעלוב שלנו. מזמן העתיד, בשמה צריך את ה... בעצם מיותר לדבר על עבר. כשפעת בפסגה שם, תדע לך שמה שמקיים אותך ואת העם זה העתיד. זה התקווה לעוד, למעלות יותר גדולות, יותר עליונות. האומה שעננה לא בגלל מה שהיא השיגה עד היום, לא בגלל הנכסים הרבים שהיא צברה, לא בגלל זה יש לה ביטחון עצמי. בגלל שהשם אלוקנו הוא גואלנו והוא מלכנו והוא מושיענו והוא יושיענו, בגלל זה אנחנו מלאים ביטחון. ממה אנחנו מלאים ביטחון? רק מזה. ברגע שאנחנו לא מלאים ביטחון מזה, אנחנו ביטחון בכלום. זה ברור ופשוט, רואים את זה בכל מקום בעם ישראל. אם אנחנו לא בטוחים בריבונו של עולם, בגאולה, אנחנו בטוחים בשום דבר. בכלום לא בטוחים. גם אם יביא לנו ערמות של נכסים, אנחנו לא בטוחים. כי אין לנו ביטחון אחר. זה בדם שלנו. אנחנו לא יכולים. ברוך הגבר, שיבטח בהשם. ביטחו בהשם עד יד. כי ביה השם צור עולמים. היחיד והעם עושים מאמצי התנערות מנכסים לא עתידיים. מנקים את החמץ, זה קצת לנקות עבר. מה זה תיאורים של חמץ? זה חתיכות עבר שמסתובבות פה בבית, מותרות של עבר שנשארים. זה נקות. יש אווירה של משהו חדש, כי הכל מנקים את כל, לא נשאר שום דבר מהמטבח ומהבית ששנה שעברה, הכל נעלם, כל השאריות משנה שעברה נעלמו. מתחילים מחדש, הכל מחדש. תקווה חדשה. לשנה הבאה בירושלים, שאתה עבדה, לשנה הבאה בני חורין, זה תמיד נכון. תמיד שנה הבאה אנחנו נהיה קצת יותר בני חורין בעזרת השם מאשר השנה. זאת התקווה שלנו. וזה אנחנו, וזה מה שמקיים אותנו כעם, וזה מה שמקיים אותנו כיחיד. כבר 30 ימים לפני פסח אנחנו מתחילים בתהליכי התנערות מנספחים, ולפי התנערות היחיד, התנערות האומה, וביחד תהליכי האחיזה החזקה בגאולה, בתהליך שאינו פוסק, בתהליך העתיד שהולך ונרקם, מקווים ארוכים האלו, אנחנו נאמנים לטבע שלנו, הטבע האמיתי שלנו. ישראל מאמינים בני מאמינים. טוב, שבת שלום. אנחנו נמצאים 30 לפני חג הפסח. אנחנו רואים שכבר 30 לפני חג צריך להתכונן לחג, וההכנות לחג מרובות. הפיר של החג הוא כזה שהרבה תלוי בהכנה שמתכוננים לפניו. גם מבחינה הלכתית יש המון המון הכנות, צריך לנקות את כל החמץ, צריך להספיק לאפות מצות, שבית המקדש היה קיים היה צריך להכין עוד הרבה הרבה דברים, צריך לרגל, צריך להכין קורבן פסח, צריך להכין הרבה הרבה הכנות, לוקחות הרבה זמן בהתעסקות. צריך מעבר לכל לשים לב שיש מטרה לכל ההכנות, העמדה הנפשית הזאת של הכנה, של להתכונן. והעמדה הנפשית הזאת כנראה שבחג הפסח היא יותר מהותית, מרכזית, מחגים אחרים. זה ש-30 יום כבר צריך, לפני החג כבר בהלכות, רואים, צריך להתחיל להתעסק עם החג, וכל כך הרבה עניינים שקשורים להכנה, כנראה שזה קשור לעניינו של החג. ואנחנו רואים גם כל מיני בפרשיות של ארבע פרשיות, גם דברים שקשורים כבר עכשיו בחודש אדר אנחנו עושים הכנות. פרשת שקלים היא קשורה למחצית השקל, שהמטרה של מחצית השקל שגובים באדר זה של חודש ניסן יהיה לנו כבר קורבנות חדשים. פרשת פרה זה בשביל להזכיר לכולנו שצריך את הטהרה שלפני חודש ניסן. פרשת החודש קוראים אותה בחודש אדר, כן? בחודש אדר צריך לקרוא את פרשת החודש שעסוקה בהלכות קורבן פסח. נושא ההכנות, נושא ההכשרות. כשאנחנו אומרים הכנה והכשרה, כשאנחנו אומרים טהרה, אנחנו מדברים תמיד על ההווה. על הכשרה מרכזת את תשומת הלב שלנו בהתרחשות העכשווית, מה שקורה עכשיו. וזה מוביל אותנו קצת לנסות קודם כל לראות מה צריך להיות מרכזה של האווירה בליל הסדר, בליל התקדש החג. אם היו שואלים אותנו איזה מקראה, טקסטים היינו רוצים לקרוא בליל הסדר, אם היו מבקשים איתנו לערוך איזה משהו שכולם אומרים ביחד, אז אני חושב שהדבר הכי פשוט, הכי טבעי, היה לפתוח את פרשת בו, שמות י"ב, ולהוציא משם את הפסוקים שעוסקים ביציאת מצרים. זה פסוקים מאוד מרגשים, מאוד דרמטיים כאלו, שהקדוש ברוך הוא עובר בלילה ההוא והורד את כל הבכורות, ובני ישראל עומדים לצאת ממצרים, והנה הם יוצאים 600 אלף רגלי, כולם יוצאים, ויש לתאר את ההתרחשות הזאת. ההתרחשות הוא כך יפה, תוך כדי ההתרחשות את המצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה, אולי להזכיר איזה מכה או שתיים שהיו בפסוקים של המכות. לא רק שזה לא מופיע באגדה בליל הסדר, אין שום תיאור של הפסוקים האלו כתיאור מרכזי, כנושא עיקרי של האגדה. לא רק זה, דברים מאוד משמעותיים לא מופיעים באגדה. בראש ובראשונה משה רבנו. משה רבנו זה האיש שסביבו מתרחשת יציאת מצרים, משום מה כנראה לא צריך אותו בליל הסדר, אנחנו מסתדרים בלעדיו. לא צריך להזכיר בכלל שיש בן אדם כזה שקוראים למשה רבנו, לא מזכירים אותו. מה כן? מה כן הסדר שחז"ל קבעו לנו, שעל פיו אנחנו בונים את האגדה? ישנם שני מקורות עיקריים שסביבם כל דרוש האגדה סובב. המקור הרחב ביותר שסביבו האגדה סובבת זה דרשת הרמי עובד אבי. רוב האגדה היא לקיחת הפסוקים מהאמירה שאומר מביא הביקורים, ורמי עובד אבי זה פרשת ביקורים. אנחנו לוקחים את הרמי עובד ומתחילים לדרוש אותם. רמי עובד אבי, מתחילים יעקב, וירד מצרימה, מלמד שאני ירד לנו ספי הדיבור. מתחילים לדרוש את כל הפסוקים האלה באריכות רבה. זה החלק הארי של המגיד. זה דרשות של דרשות ופירוט של אמירת הרמי עובד אבי. פרשת מביא ביקורים. ויש לפני כן כנגד ארבע בנים דיברה תורה, שגם אותם אנחנו עונים להם, כל אחד עונים לתשובה, תשובה כזאת, תשובה כזאת. זאת אומרת שהמקורות העיקריים שאנחנו איתם בונים את ליל הסדר הם בכלל לא המקורות שלקוחים מספר שמות, מהתיאור ההתרחשות כפי שקרה בפרשת בו. לא מזכירים את זה. או ננסח את זה אחרת, הטקסט העיקרי של ההגדה טקסט של, של פגישה, התורה נפגשת עם אנשים שלא היו ביציאת מצרים. כנגד ארבע בנים דיברה התורה, הבנים, התורה מוטרדת מסוגיית הבנים שלא היו ביציאת מצרים, מה עושים איתם? יש בן כזה ובן כזה, כבר פרשת בו יש בעצם כבר רמז לבנים, יש אחר כך בפרשת ראה ועוד רמז לבנים. והנושא של ארמי עובד אבי, זה ודאי מישהו שבא לארץ ישראל, מביא ביקורים, אנחנו מדברים על בן אדם שנמצא הרבה 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 שנים אחרי שנכנסנו, יצאנו למצרים, כבר אנחנו בארץ ישראל, והכל, אנחנו נמצאים בפסגה, ארץ ישראל פורחת, והכל טוב, ויש כלכלה ויבול, והוא עכשיו מביא, ואתה הבאתי את ראשית פרי אדמה, ויש לי אדמה, והכל נפלא, אנחנו נמצאים בגן עדן, הכל נפלא, יש בית מקדש, ויש ברכה ושפע והכל מצוין, והנה הוא מביא את פרי הביקורים, ועכשיו הוא מתחיל לדבר על יציאת מצרים. זאת אומרת שהפסוקים של ההגדה של פסח הם פסוקים של אנשים שלא היו ביציאת מצרים, שאינם, שלא היו שם. התורה מתמודדת עם השאלה הזאת, וזאת השאלה שעומדת על הפרק, וזה הנושא שלו צריך להתכונן. איך מי שלא היה ביציאת מצרים נפגש עם יציאת מצרים? אם יציאת מצרים זה אירוע היסטורי, אם יציאת מצרים זה התרחשות מסעירה ניסית, מי שלא היה לא יבין, זר לא יבין זאת. מי שהיה התפעל, ראה את הניסים, ראה, אבל מי שלא היה לא היה. אז אבותיי לפני 20, 50, 100 אלף שנה עברו משהו, מה איתי? הנושא של ליל הסדר זה והגעת לבנך, הנושא, הסוגיה המרכזית זה להגיד לבנים, זה הנושא שלנו בליל הסדר, וכולנו בחינת בנים, כולנו, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר, כולנו בנים, אף אחד לא היה שם, כולנו בנים, כולנו במובן הזה לא היינו שם, וזה הנושא, הנושא הוא להיות שם. בניגוד לחגים אחרים, זה החג היחידי שהנושא המרכזי של ליל הסדר הוא להיות שם, זה ההתרחשות, זה להיות ביציאת מצרים. בשאר החגים אין לנו עניין כזה, אנחנו צריך להיות שם. בחג סוכות אז אדם אומר זה זכר לעני הכבוד, בסדר, אין מצווה לספר עכשיו, צריך לילה שלם לספר וכולם צריכים, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא, לא, אין, זה לא עומד על הפרק. שבועות בטח שלא. הנושא של ליל הסדר זה להיות ביציאת מצרים, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים בכל דור ודור. הגעת לבנך, הכותרת של הלילה הזה, ההווה. איך ההווה חווה היום, בשנה הזאת, את יציאת מצרים? איך זה קורה? איך זה מתרחש? איך אתה מדלג על פער הזמן, על פער המנטליות, על פער השכחה, על המון דברים? אז כל השנה עושים תרגילים בזכרון יציאת מצרים, שווה צוות עשה, כל יום יזכור יציאת מצרים, נכון. אבל פה זה משהו אחר. תספר. עושים תרגילים, מה לא עושים? הכל, הכל, הכל בשביל להצליח לעבור את הדבר המדהים הזה. שהאדם, הוא עכשיו יוצא ממצרים. קודם כל אנחנו נשענים, בחרנו בעל אגדה ליקט מחמישה חומשי תורה. לא את המקומות שבהם התורה מספרת מה קרה ביציאת מצרים. זה לא מעניין. אני יודע מה קרה ביציאת מצרים. אנחנו מלקטים מהתורה וגם מהתנך. איפה התורה מתמודדת עם השאלה כיצד מי שלא היה ביציאת מצרים נפגש עם יציאת מצרים? שאלות הבנים או מביא הביקורים, שהוא אנטיטזה הכי גדולה ליציאת מצרים. הוא מה זה יציאת מצרים מבחינתו? אבות אבותה היו עבדים. איפה הוא ואיפה עבדים? הוא שיא החירות, שיא העושר, הוא בעל אדמה, יש לו נכסים, כלכלה, בית המקדש פורח, מלכות ישראל. איזה מצרים? מה מדובר פה בכלל? והוא עומד שם, והוא עכשיו צריך לדבר על יציאת מצרים. בשבילה זה טוב. למה הוא צריך עכשיו לדבר על יציאת מצרים? למה? זה מחלה יהודית כזאת, שמי שטוב צריך להזכיר, כן, אבל פעם היה רע ולא טוב, וזה, ולגרד בפצעים שניסינו לשכח אותם. עכשיו טוב, ברוך השם, זהו, תגיד תודה. לא. עכשיו ברגעי השיא, צריך. נגיד את זה בצורה קצת בוטה, ליל הסדר זה לא אגדה של גלות. זה מאוד קל לעצב את ליל הסדר כאגדה של... של הזדהות, של מישהו שבגלות היה עבדים, גם אנחנו קצת עבדים. לא, ליל הסדר, כל הטקסטים של ליל הסדר זה אגדה, זה טקסטים של אנשים שנמצאים בעידן של גאולה, בעידן של בשורה וברכה וארץ ישראל פורחת, והכל טוב. ונשאלת השאלה, זה שמה לעשות ביציאת מצרים, בשביל מה זה טוב? להגיד שהיינו פעם עבדים, אז מה? היינו נגמר. אנחנו נתחיל לדבר על זה, מה שהמצרים עשו לנו, ויענונו, ויתנו עלינו על בקשה, ונצעק, לפרט את זה, ולדרוש כל מילה שם, דורשים כל מילה, והראה אותם המצרים, כל מילה, מה עושים, מה קרה, כמו שנאמר, כזה, הכל, כל הצרות שעשו לנו. שימה. לא צריך לספר על המכות, יציאה. למה? אהובה. אנחנו צריכים לעסוק בשאלה מה זה בהווה היום להיות אדם שהיום מבחינתו יש יציאת מצרים. עכשיו יציאת מצרים. יציאת מצרים לא כאירוע שהיה. לא כאירוע שהיה, כאירוע שהיה אפשר פשוט לקרוא את פרק י' ב' בספר שמות וסגרנו את הסיפור. בקלי קלות, מה צריך לדעות את זה? מה יש לדבר יותר מדי? כולנו, לדבר כל הלילה, על מה? על אירוע שהיה, להגיד שהוא היה, נו, הסיפור, תגיד, היה, נגמר, עוד חמש דקות. יש לך משהו ברור, סגרת את הסיפור. אנחנו צריכים לא לדבר על מה שהיה, אנחנו עושים תרגיל מאוד מסובך. וזו עבודה קשה מאוד. איך זה קורה עכשיו? בנפש שלי, בתודעה שלי, בחיים שלי, עכשיו אני יוצא ממצרים. כיוון שזה דבר מאוד מאוד לא פשוט, אנחנו צריכים לעשות הרבה הכנות. הכנה פירושה לקיחת ההווה. עכשיו לוקחים את ההווה. אדם לא מתכונן בשביל עבר. להתכונן זה להפוך את ההווה לרתום למשימה. אנחנו רותמים עכשיו את ההווה שלנו ומנסים לחבר אותו בצורה אמיתית, חיה. ההווה שלנו להכניס לתוכו מושג חדש או מושג מתחדש מדי שנה בשנה. הרבה הכנות והכנות של הווה, הכנות עכשוויות. לזכור משהו שפעם היה, זה לא להפוך את הבית. להקות את כל הבית, להפוך את כולם מכל היה, בשביל לזכור משהו שפעם היה. להפוך את הבית זה הווה מאוד, זה מאוד מאוד הווה. ועכשיו הופכים את הבית, כן, אתה צריך עכשיו להפוך את הבית. ההווה שלך, בית זה הווה, בית זה החיים שלך, זה ההווה שלך, צריך להשתנות. וצריך להיות משהו אחר. עכשיו, החיים שלך פה צריכים לעבור שינוי. זה לוקח זמן עד שמשנים הווה. לעשות יום זיכרון למשהו שהיה, זה קלה קלות. טקס קצר, כולם זוכרים מה היה, חמש דקות מצדיעים למה שהיה פעם, ממשיכים הלאה. אבל לשנות את ההווה, איך מטמיעים עבר בתוך הווה? 30 יום. לפעמים קודם אחת, בראש חודש כבר מתחילים. עסק שלם, המון המון הפנמה, המון תהליכי הפנמה. יציאת מצרים, כך אנחנו צריכים להתרגל. יציאת מצרים זה לא אירוע שהיה. יציאת מצרים זה הווה, להתרחשות מתמדת כל הזמן. יציאת מצרים, תהליך מתמיד שאיננו פסיק. התרחשות. הוויה. כל הזמן. אנוכי השם אלוקיך, המלכה מארץ מצרים. אנחנו כל הזמן הולכים ויוצאים ממצרים. כך מהר"ל מתבטא, כך נאמר גם בקצרה בלשון הרב קוק, סוף ישראל ותחייתו, בביטוי כזה. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. פעולת היד החזקה אשר החלה במצרים פועלת את פעולותיה. כל הזמן. כל הזמן זה מתרחש. מה זאת אומרת שכל הזמן מתרחשת יציאת מצרים? שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו אתם... אז זה דמיון מודרך, זה תרגילים, אני אתכנסת דמיונית, כאילו אני מרביצים לי, כאילו אני עובד לבנים. אני עכשיו נמצא עם ביקורים בשערי בית המקדש. אז מה זה לראות עצמו כאילו יצא המצרים? על מה מדובר? איזה מצרים? איפה מצרים? מי זוכר בכלל שהיו מצרים? זה כמה חוקרים באנגליה יודעים לקרוא את הכתב שלהם. מה זה מצרים בכלל? אין שום כלום, לא נשאר מהם שום דבר. אנחנו עכשיו צריכים לדעת שעכשיו כרגע זה ממש מתרחשת יציאת מצרים. יש לזה הרבה השלכות לידיעה הזאת ולהפנמה הזאת, גם ברמה הלאומית וגם ברמה הפרטית. ברמה הלאומית אנחנו צריכים להבחן את ההבחנה החשובה ביותר והחדה בין המבנה הלאומי שלנו למבנה הלאומי של אומות העולם. בכל אומות העולם, בכל עם ולשון, ההווה של העם, המציאות הנוכחית של העם, בנויה כולה, מעוצבת כולה על סמך העבר, על מה שהתרחש עד היום. עד היום מה שהעם הצליח לעשות, הצליח לגבש כוחות, אנשים, לבנות, לעצב, מה שהוא הצליח לעשות עד היום, עד הלום, זה מה שיש, זה ההווה שלו. ולאור ולנוכח מה שיוצלח לבנות עד עכשיו, שזה ההווה, מנסים בזהירות רבה להרים עין כלפי העתיד ולומר, טוב, כנראה לפי מה שבנינו עד עכשיו, בואו ננסה לצפות לאיפה אנחנו הולכים, מה היעדים שלנו, מה ההסתברות, לאיפה נגיע, פחות או יותר לתכנן איזה שהם תקוות כלפי העתיד. זה טוב, עם שיש לו קצת תקוות, זה נותן לו ככה קצת טעם לעשות, להמשיך, כי יעשו בשבילי, אני גם יעשה, של הדור הבא. בכלל, כל דור בנוי על מה שהדור הקודם בנה. ככה כל עם הולך ונבנה. העבר, הדברים שנבנו עד היום, הם התשתית שעליה העם עומד. מתוכה הוא עומד, קיים, חי, ומכוח העבר שהיה עד היום יש לעם יכולת לקוות, לעצב תקווה. תקווה זה דבר מאוד חשוב לעם. עם בלי תקווה זה נורא ואיום. תקווה זה דבר מאוד מאוד מרכזי. מאיפה הכוח של עם לעצב תקווה? מכוח העבר, מכוח מה שיש לו. עד היום עשינו ככה וככה וככה, אפשר לקוות. יש לנו נתונים, יש לנו משהו לקוות איתו. באופן עקרוני אנחנו עם הפוך. הפוך לחלוטין. אנחנו עם שהתקווה העתידית היא בנתה אותנו. היא, אם אפשר להתבטא, היא נקודת המוצא שלנו. מה בונה אותנו? מה מקיים את ההווה שלנו? לא העבר. העבר הוא לא מה שמקיים אותנו ולא מה שבונה אותנו. מה שמקיים אותנו כעם זה העתיד. העתיד הוא לא משהו שאנחנו מקווים לאור מה שהיה עד עכשיו. העתיד הוא נקודת מוצא. יש עתיד ברור, חי, קיים, הכרחי, מוחלט. מכוח הוודאות בעתיד, מכוח השייכות לעתיד, יש לנו אחיזה בהווה, ואנחנו גם מנסים לפענח את העבר. הדבר הכי בטוח בחיים של עם ישראל זה העתיד. זה שלכם, הדבר הכי פשוט. זה ברור, מה יהיה? ברור מה יקרה, יבוא המשיח, זה פשוט. זה אין שאלה, יבוא המשיח ותבוא גאולה ואנחנו נהיה בארץ ישראל, ויבנה המקדש והכל יהיה טוב. זה ברור. זה הדבר, מה שלא ברור זה מה יקרה מחר בבוקר, ומה היום יהיה, זה לא ברור. אבל מה יהיה בעתיד? בטוח, אין שאלה בכלל. אחד מי"ג עיקרים של הרמב״ם, מה בכלל שאלה? ברור, ברור מה יקרה. אנחנו לא צריכים לעסוק בשאלה מה יהיה. יש עמים מסכנים שהם צריכים ללמוד הרבה מדעי המדינה וחסים בינלאומיים ולא יודע, כל מיני אסטרטגיות, כל מיני דברים כדי להבטיח את עתידם. נושא מאוד מרכזי שכל העמים צריכים לעשות הרבה מאוד כדי להבטיח את עתידם, כי זה דבר לוט בערפל, מה יהיה בעתיד. אנחנו ברוך השם פטורים מהדבר הזה, זה בזבוז זמן, זה סתם תרדת שווא, לא צריך להתעסק עם זה. העתיד בידוע, הוא ברור מה, צריך ללמוד את זה, צריך לעסוק ימים שלמים בשאלה איך מבטיחים את העתיד. העתיד הוא ידוע, ברור מה יהיה, ברור מה יהיה, יהיה טוב, זה פשוט. וכיוון שהעתיד ידוע והוא נקודת המוצא, שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל, הקדוש ברוך הוא יביא אותנו לארץ, יבנה לנו בית המקדש, מכוח ה ודאות של העתיד יש לנו תקווה. התקווה היא לא משהו ערך מוסף. התקווה היא לא, תשמע, אנחנו לא רק שאנחנו קיימים ונוכחים, יש לנו גם איזושהי תקווה כלפי העתיד, מצליחים להרים ככה גם עין טיפה קדימה. לא, התקווה היא המקיימת אותנו, אין לנו קיום אחר, כי כל הקיום שלנו מתחיל מהישענות על העתיד. ככה יצא שזה ההמנון שלנו, זה הנושא שלנו. אנחנו עם שמה שבנה אותו כל הדורות, מה שמחזיק אותו, זה התקווה. זה מוזר, אבל זה כך. גם כשיצאנו ממצרים, היינו חסרי עבר. אין עבר. לקחת את, היינו חבורה, מיליוני אנשים, מה יש לך למכור לנו? כלום. עתיד. מה גיבש את כל האנשים האלו ביחד? להיות ישות לאומית אחת, העתיד. והבאתי אתכם אל הארץ, הם עובדים בשפת הים, מה הנושא המגבה שלהם? העתיד, תביאמו ותתארו בעם נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם קונו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. כיוון שזה העתיד, אנחנו כאן, זה מה שמגבש אותנו, זה מה שעושה אותנו לעם. יציאת מצרים אומרת הולדת הלאומית שלנו, הערס הלידה שלנו, יצירתנו הלאומית, לא נשענה על גורמים מהעבר. להפך, מבחינת גורמי העבר היינו חסרי כל. שום תשתית לא הייתה לנו להקמת עם. זה לא שהיינו בארץ באיזשהו ארץ והתחלנו לאט לאט להתארגן שם. שום התארגנות, ובטח לא בארץ שלנו, והיו שם תהליכים כלכליים, חברתיים, תהליכי מרידה, תהליכי, שום דבר לא היה שם. זה לא שהתחלנו להתארגן צבאית ולא מדינית, שום התארגנות על פני השטח. שום דבר, עבדים. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרינו ובנינו ובני בנינו, משעבדים, היינו עד היום לפרעה במצרים. לא היינו מזזים כלום. לא היה לנו תשתית אחת. אבן לעמוד עליה בשביל להתחיל לבנות איזשהו מהלך. לא היה לנו שום דבר ביד. מוקצה חוט לא היה לנו להתחיל לבנות משהו ברמה לאומית. כלום. היינו משובדים עד המצרים. לא היה לנו במצרים שום דבר שאיתו יכולנו לבנות מסד, משהו, איזה עבר, איזה חומרים, איזה חומרי גלם שאיתם נצליח לבנות תשתית לאומית. שום דבר. אז מה, אז איך יצאת עם מצרים? על מה היה הבסיס? מה הייתה הרצפה שעליה עמדתם? מיליוני אנשים, אתם צריכים רצפה, צריכים איזה משהו לעמוד עליו. על מה עמדתם? ארץ לא, התארגנות לא, ביטחון לא, שום דבר לא היה לכם ביד, כלום. משהו אחד צריך לעמוד עליו. תקווה. על זה עמדנו על התקווה. והיא שעמדה, היא ההבטחה האלוקית, היא עמדה לאבותינו ולאמרנו. אנחנו עומדים עליה. תיקחו את הרצפה, תיקחו הכל, לא, זה לא משנה, אנחנו עומדים. איך עומדים? יש לנו תקווה. ההווה שלנו הוא לא הווה מהעבר לעתיד, הוא הווה מהעתיד לעבר. העתיד הוא הבטוח, התקווה היא הנושא. עכשיו אנחנו לאור זה, לאור העתיד, קמים בהווה. ומצליחים גם לקרוא אחרי זה את העבר באור אחר. להבין, העבר הזה כנראה שהוא שגם קשור לעתיד. לכן יש חשיבות עצומה ללמוד דברי נבואה. אנחנו לומדים דברי נביאים. מדי שבת בשבת יהודים היו מתכנסים בבית כנסת ותקנו להם הפטרות, המון המון הפטרות. כל שבת מה יהודים שומעים? שמעו מה יקרה, אתם לא יודעים, ישעיהו, חזקאל, הפטרות מרעישות לב. כמו למשל הפטרה של חזון העצמות היבשות, ועוד כל מיני דברים, גוג ומגוג, משהו דברים עליונים. כל היהודים הפשוטים, יהודי לא יודע מה החיים שלו, מה הולך להיות, יש לו נבואות. זה חמצן, זה החמצן של המשרד. דברי ישעיהו ודברי יחזקאל ודברי ירמיהו והושע, זה החמצן שלנו. החמצן שלנו זה העתיד. בגלל שיש לנו נביאים, אנחנו גם יכולים לעסוק קצת בעבר. אז זה לא, זה באמת שאלה גדולה שכדאי לשאול את הפעם. הרי לכאורה הנביאים, כשאומרים מה זה נביא, נביא זה מי שיודע מה יהיה, נכון? זה כזה אחד שהוא יודע את העתיד. אז הבזבוז הכי גדול זה לקחת נביא ונצל אותו ושספר מה היה. זה ממש בזבוז של שעות נבואה לשווא. שעות נבואה לשווא, זה חבל על הדלק. אתה מבין נביא ושספר לך מה שהיה? חבל. מביא את שמואל הנביא, אדוני היקר, שמואל הנביא, בוא תספר לנו מה יקרה עוד 2,000 שנה. לא, הוא מספר לך מה היה בימי שפוט השופטים, אחר כך הוא מספר לך על מה היה, היה את, עם שמואל ודוד ושאול, שמואל א' ושמואל ב', תגיד, שמואל צריך את נביא, שספר לי מה היה, ירמיה, ירמיה הנביא, תספר לנו מה יהיה, חוץ מזה שהוא מספר לנו מה יהיה, צריך את ירמיה הנביא לבזבז את זמנו היקר, זמן, שעות נביא שיש לו, לספר לנו בנבואה מלאכים. ספר מלכים זה דברי הימים, מה הבעיה? זה מה קרה? זה היה, זה מת, זה הלך, זה... תביא מישהו שיספר לך את זה, מה אתה צריך לבזבז שעות נבואה לדבר הזה? תביא איזה סופר מלכותי, לא יודע מה, איזה היסטוריון נחמד. הם יודעים לעשות את זה מצוין, למה צריך לבזבז את ירמיהו הנביא על הדבר הזה? כן. כי אנחנו קוראים את העבר לאור העתיד. זה עם ישראל. העבר שלנו זה לא עבר. סתם. זה העבר שצריך לקרוא אותו לאור קריאת העתיד. ירמיהו, הוא קורא לנו מה היה בעבר, הוא מספר לנו מה היה בעבר. לא, אנחנו לא מספרים, אנחנו יודעים, יכולנו לסדר לבד. הראיה, דבר מדהים, איך שנסתיימה תקופת הנבואה. אין לנו ספרי היסטוריה מסודרים. מה זה? מעצבן כזה. עד אנחנו ספרי היסטוריה מאוד מסודרים, יחסית. שמואל, מלכים. איך שנגמרת הנבואה, ספר עזרה, משהו, היסטוריה, ספרי היסטוריה מסודרים, אין לו, צריך להתחיל ללקט מחזל, מפה, משם. כרוניקה היסטורית מסודרת, מה קרה? אין לנו. כולם צריכים יוספוס, יוספוס, מזל שהוא כתב, אין, אחרת אני לא יודע איפה אנו מוצאים את עצמנו, אין לנו ממננו, משמאלנו. למה? כי אין לנו נביאים. לכתוב את ההיסטוריה, לכתוב את העבר, צריך להיות נביא בשביל זה. זה לא חוכמה לכתוב מה היה. לזכור. מה זה לזכור מה שהיה? לזכור מה זה תרגילים בזיכרון? זה תרגילים בעבר? לא. לזכור זה תרגילים בעתיד. לזכור, כלומר, כמה מה שהיה הוא מאוד משמעותי לך בחיים. כי הוא העתיד שלך והוא ההווה שלך. הרי זה לא הגיוני לעסוק בעבר סתם. בשביל מה לעסוק בעבר? בשביל מה לזכור תאריכים שהיו בעבר? איזה טעם וריח יש לזה? בשביל מה זה טוב? אלא אם כן, זה ההווה שלך וזה העתיד שלך. באיזה מובן? כן, זה תוצאה של ההווה והעתיד שלך. זה שייך להווה והעתיד שלך. זה המשך טבעי של ההווה והעתיד שלך. למה אנחנו קוראים את מה שהיה בעבר? כי זה שייך בדיוק לעתיד. זה המשך של אותו עתיד. זה נובע מאותה נקודה שגם חיה אותנו בהווה. תספר את יציאת מצרים, וזה ספר את סיפור ההווה של עם ישראל. אנחנו עם שבנוי על הגאולה, שבנוי על התקווה, שעומד נשען, שמתפתח, שכל חייו ההובים הם לאור ודאות הגאולה העתידית. בניסן יגלו, בניסן עתידים יגאל, זה חודש של גאולה. זה עכשיו מה שאנחנו עושים. עם שלם, חודש שלם עכשיו, ממתמיכים גאולה לגאולה, אומרת הגמרא, גאולת פורים לגאולת מצרים, אנחנו מחברים את הגאולות. עכשיו, חודש שלם עוסקים בגאולה. לשם מה? כדי לעבר את ההווה שלנו. ההווה, הנושא הוא ההווה. כל עם ישראל צריך לחדש ימיו כקדם. יום ההולדת הלאומי שלנו מתקרב, מה הנושא שלנו, מה מחזיק את יום ההולדת שלנו, על מה אנחנו בנויים, על תקוות העתיד. כמו אז, כמו שכשהם יצאו ממצרים לא היה להם עבר. אז מה בנה אותם? התקווה, ככה גם ההווה היום חייב העם לראות את עצמו, כאילו הוא יוצא ממצרים, כלומר, שמה שבונה אותו זה לא העבר אלא העתיד. לא הנכסים שהוא צבר, אלא ההבטחות האלוקיות. הוא קצת צריך להיות קצת יותר, לראות את הדברים באור אחר. זה לראות את עצמו כאילו יוצא מצרים ברמה הלאומית. מרדכי זה דוגמה לבן אדם של עתיד. זה בדיוק בן אדם שהוא חי את ההווה של עם ישראל כמו שצריך לחיות אותו. ההווה גרוע, הוא קורע בגדים, הוא לא מתנתק מההווה, הוא לא עושם את העיניים, קורע את בגדיו ובוכה ומתפלל, וזה נורא והיום. אבל אין לו ספק שאם אחרי השתה אחרי שיבלת הזאת רווח והצלה היום עוד ליהודים, זה בכלל שאלה, זה פשוט. אנחנו צריכים בהווה לעשות המון מאמצים, אבל הנקודת מוצא היא, ברור לנו שמה קורה לי. יש עתיד חד משמעי, אין ספק בעתיד. השלם, אנחנו צריך לרומם את ההווה שלנו כלפי אותו עתיד. כמה ההווה שלנו יהיה הווה שהוא נמשך מאותו עתיד. טוב, זה עבודה שיש לנו לעשות. אבל אנחנו לא מפחדים. מרדכי מפחד? לא מפחד. לא מפחד בכלל. לא מפחד על העם. העם? לא מפחד על ישראל. זה נקרא לצוות את עם ישראל לצום בליל הסדר. לצום בליל הסדר. שם בסכנה. כן. זה בדיוק הנושא שלנו. יש לנו, אנחנו מלאים תקווה. אנחנו מתפללים מכל הלב. מאיפה התקווה? משם אנחנו שואבים אותה. כשאוהבים תקווה מהעתיד, אז ההווה באמת לובש פנים חדשות. ההווה מתעצב על ידינו לפי השאלה כמה אנחנו יונקים מהעתיד. שבת הגדול, ההכנה בהידיעה לליל הסדר, מתכוננים לליל הסדר, שבת שלפני ליל הסדר. מה עושים? קוראים מה יהיה בעתיד. אליהו הנביא, שולח לכם את אליהו הנביא, מדברים על העתיד. פסגת ליל הסדר זה העתיד. כוס חמישי, הלל, מדברים על העתיד. בנרצה בכלל יש שם המון דברים שקשורים לדברי, לנבואות העתיד. בסוף המגיד אנחנו מתפללים על העתיד. גם ברמת היחיד יש לזה הרבה הרבה השלכות. לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים, כי גם כל יחיד ויחיד מעבר לשייכות הלאומית שלו באיזשהו מקום עסוק במערכת היחסים שבין עבר, רווה ועתיד. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לשאול את השאלה הפשוטה על מה ההווה שלו עומד, מה מקיים אותו, מה הנושא שמגבש את חייו, סביב מה הוא מתאחד. כמו שהאומה צריכה להתאחד סביב משהו, גם כל יחיד ויחיד צריך להתאחד סביב משהו. קורבן הפסח, המהר"ל אומר, גם הרב בעולת תריה מעריך בזה בפסח, שכל העיקרון של קורבן פסח זה אוכל של אחדות. הבשר, אוכלים אותו בחבורה. צלי, אומר, הצלי זה, הבשר הולך הוא מתכווץ. זה לא, אסור לבשל במים, במים הבשר מתפשט, אז פה הכל מתכווץ, מתגבש, בעצם לא תשברו בו, אסור לשבור, אסור לפצל, תחיות, הכל מאוד מאוחד, אווירת אחדות באכילה הזאת, על מצות ומאורים יאכלו. כמו שהאומה צריכה להתאחד, גם היחיד, כיחיד צריך להתאחד. להתאחד סביב החומר המקיים, הדבק שמחבר את כל חלקי חייו. הרבה פעמים כשאדם רוצה לדעת על מה הוא עומד, זאת אומרת יש לו מעמד, אדם רוצה להרגיש שיש לו מעמד, מעמד חברתי, מעמד כלכלי, מעמד אישי, מעמד. כשאדם רוצה להרגיש שהוא עומד ויש לו מעמד, מעמד קיומי, אז הוא מתחיל לצבור, לשאול את עצמו מה יש לי. מתחיל לעשות רשימת נכסים. מה יש לי ומה אין לי? מתחיל לעשות רשימת נכסים. נכסים כלכליים, נכסים חברתיים, נכסים של הערכה, כל מיני צובר יש לו זה, ואז הוא בונה את מעמדו. זה אני, יש לי איתי משהו שעליו אני עומד. על מה אתה עומד? תביא לי מי אתה, על מה אתה, מה אתה שווה, על מה אתה, מה אתה מצדיק את קיומך, מה משבצת שלך בעולם. יש לי, טוב, יש לך. אנחנו הולכים ונפטרים מהדברים המקיימים אותנו, שהם דברים שלא קשורים לעצמיות החיים שלנו. מה שלא קשור לעצמיות החיים שלנו, אנחנו לא מוכנים שהוא יהיה הגורם המקיים אותנו. אותם מרכיבי עבר ומרכיבי הווה שהם לא קשורים לעצם החיים שלנו, שהם לא נשמת אפנו, הם לא צלם אלוקים שבנו, הם לא מהות חיינו האנושית הישראלית, הם לא יכולים להיות הגורמים המקיימים אותנו בהווה ומגבשים את האישיות שלנו, נותנים לנו תחושת מעמד ונוכחות. יש נפח של חומר שיוצר תחושת יש, תחושת חוזק, תחושת ממשות. קוראים לזה חמץ. חמץ, נפח, אוויר, אוויר, ניפוח, מנופח, שיוצר תחושת ממשות. קמח ומים שנתת להם, נתת לגזים לנפח אותם. זה בלון, יש לך בלון כזה וניפחת אותו והוא קנה כזה גדול, אז זה בדיוק מה שזה, זה נקרא חמץ. חמץ זה אותה קמח ומים, אותה כמות, נתת לגזים לעבוד, פשוט נהיו כאלה גדולים. תסתכלו בלחם, אתם תראו יש המון המון חללים ריקים, יש המון המון בועות כאלה, חללים, זה תפח, זה חלל גדול שעוצר תחושת יש מאוד רצינית. התחושת היש הזאת היא נותנת לנו קיום, תחושת קיום, זה לחם בשבילנו, זה ממש לחם, זה לא משהו בשוליים, זה נותן לנו מזון, אני שווה משהו, אני מוערך, יש לי נכסים, יש לי מעמד, יש לי תעודות, יש לי כבוד, יש לי ידע, יש כל מיני דברים, יש לי זה לא, זה כלום, זה לא אתה, ויש לך כל מיני דברים, זה לא אתה. זה שיש לך, זה אומר שזה אתה? מי אתה? זה שיש לך 5 מכוניות, זה אומר לי מי אתה? זה שיש לך 10 תעודות, זה אומר לי מי אתה? זה שאתה יודע 40 ספרים, זה אומר שאני יודע מי אתה? מי אתה? מי אתה זה מה הרצונות שלך באמת, מה המחשבות שלך באמת, איפה הלב שלך נמצא באמת, מה אתה עושה במשך היום בינך לבין עצמך באמת, מה המוטיבציות שלך באמת. זה לא הנכסים האלו, זה תהליך גאולה של יחיד. כמו שהעם צריך להיגאל כל הזמן מה נכסי העבר כנכסים שמקיימים את הישות הלאומית שלו, כך גם היחיד צריך להיגאל מהנכסים החיצוניים שכביכול מקיימים את הישות שלו. חיצוניים? עבר פה במובן של לא עבר היסטורי, אלא משהו שהוא לא באמת נמצא, הוא לא באמת היש, הוא לא הקיים באמת. מצא נקראת לחם האמת, ככה קוראים לזה, מצא לחם האמת, כזה חזל. מצא אין לה גורמים שהתפיחו אותה, אין שיעור שיצר איזה הספחה מלאכותית, גם היא לא ניצלה את הזמן שעובר כדי שהזמן ייצור איזושהי הספחה מלאכותית, היא גם לא הוסיפה כל מיני תבלינים, לא הוספנו תבלינים במצא שיצרו תחושה של יש, שום דבר שיצור תחושת יש לא אמיתית. היש זה מה שיש באמת, מה יש בלי תוספות חיצוניות, לא מגוף העניין. לחם האמת, לחם של חירות. ומה יש לנו באמת? באמת בבית מה שיש לנו זה תקווה גדולה, זה באמת מה שיש לנו. מי אתה באמת באמת זה תקווה, זה תקווה להתקדמות רוחנית, זה תקווה להיות יותר טוב, זה תקווה להיות יותר צדיק, יותר בעל חסד, יותר בעל עין טובה, יותר בעל אהבת הבריאות, יותר בעל כוונה בתפילה. זה מה שמקיים אותך, זה התקווה, זה אתה באמת, זה תקווה. מה מקיים אותך? מה נותן לך את הכוח להרגיש יש מה שעשית עד היום? לא. העובדה שמחר אני יכול לעשות יותר, אני יכול להתקדם ולהשתפר, היכולת לתקן, היכולת להיות יותר משופר, יותר עליון, היא טעם החיים, היא סיבת הקיום, היא משמעות הקיום. הצמאון הזה, הרעב הזה, הוא המקיים. צריך לבוא רעבים לליל הסדר, כך כתוב. צריך לאכול מצה מתוך תיאבון. צריך לבוא רעבים. צריך לבוא רעבים. זה הקיום שלי. זה המזון המקיים אותי. מה מקיים אותך? התקווה. החלום. התקווה להיות יותר גדול, יותר אמיתי, יותר ראוי. בית המקדש, שם מתגלה, זה מקום האמת. בית המקדש אין משחקים. בית המקדש כל השנה יש רק מצות. מה שאצלנו זה שבעה ימים, גם מצווה רק בלילה הראשון. בית המקדש זה כל השנה. אסור חמץ. כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו של השם, אסור שעור. לא תאכל חמץ. אין מנחות, אסור לבואות חמץ. כל השנה כולה, כל המנחות, הכל, הכל, תמיד כל המנחות באות מצה. כל המנחות, כל המנחות באות מצה. אין מים. לוקחים סולת עם שמן. אין מים. אסור שזה יחמיץ. אם זה יחמיץ טיפה, זה כבר המנחה הנפסלת. כל השבית המקדש, כל השנה כולה, נמצאים שם. אתה רוצה לאכול לחם? טוב, בבקשה. קיום, בבקשה. מה מקיים אותך? החלומות. איזה חלום? לגשת על המזבח, זה החלום שלי. להיות, לעלות אל על, למעלה. כשאתה מביא ביקורים, כשאתה בראש הפירמידה, אתה בפסגה של הפסגה, הכל נגמר, זהו, הגענו לסוף. אפשר לסמן וי על ההיסטוריה של עם ישראל, ואפשר לסמן וי על הישגי היחיד. עשינו זאת, הגענו למעלה. הנה הבאתי, יש לי אדמה, יש לי נכסים, יש לי זה, ואני אפילו הולך לבית המקדש, ויש לנו אומה שבנתה את הארץ, הגענו לסוף, העבר מאחורינו, זהו, הגענו לשיא. אז מה עכשיו? אז הגענו לשיא, מה נשאר לעשות? אנחנו בהתחלה. אנחנו בהתחלה, כי העתיד לפנינו. ברמה הלאומית וברמת היחיד. העתיד לפנינו. עכשיו אתה יוצא ממצרים. איזה עבר? מה פתאום? אתה יודע מה העתיד לפנינו? כולנו עכשיו יוצאים ממצרים. שום עבר, שום מחסים, שום מה יש. התקווה הגדולה עוד לפנינו. אתה יודע מה התקווה יכולה? עולם הבא, אחרי עולם, לא יודע מה איזה תקוות יש. זהו, מצית את כל מה שאפשר למצות פה בעולם הזה מבית המקדש. האומה מצתה את כל יכולותיה הרוחניות, היחיד מצא את כל יכולותיו הרוחניות. בפסגה, שם אנחנו, משם לוקחים את ההגדה של פסח. לא מהזמן המסכן והעלוב שלנו. מזמן העתיד, בשמה צריך את ה... בעצם מיותר לדבר על עבר. כשאתה בפסגה, שם, תדע לך שמה שמקיים אותך ואת העם זה העתיד. זה התקווה לעוד, למלות יותר גדולות, יותר עליונות. האומה שעננה לא בגלל מה שהיא השיגה עד היום, לא בגלל הנכסים הרבים שהיא צברה, לא בגלל זה יש לה ביטחון עצמי. בגלל שהשם אלוקנו הוא גואלנו והוא מלכנו והוא מושיענו והוא ישיענו, בגלל זה אנחנו מלאים ביטחון. ממה אנחנו מלאים ביטחון? רק מזה. ברגע שאנחנו לא מלאים ביטחון מזה, אנחנו ביטחון בכלום. זה ברור ופשוט, רואים את זה בכל מקום בעם ישראל. אם אנחנו לא בטוחים בריבונו של עולם, בגאולה, אנחנו בטוחים בשום דבר. בכלום לא בטוחים. גם אם יביא לנו ערמות של נכסים, אנחנו לא בטוחים. כי אין לנו ביטחון אחר. זה בדם שלנו. אנחנו לא יכולים. ברוך הגבר, שיפתח בהשם. ביטחו בהשם עד יד. כי ביה השם צור עולמים. היחיד והעם עושים מאמצי התנערות מנכסים לא עתידיים. מנקים את החמץ, זה קצת לנקות עבר. מה זה תיאורים של חמץ? זה חתיכות עבר שמסתובבות פה בבית, מותרות של עבר שנשארים, נקות. יש אווירה של משהו חדש, כי הכל מנקים את כל, לא נשאר שום דבר מהמטבח ומהבית ששנה שעברה, הכל נעלם, כל השאריות משנה שעברה נעלמו. מתחילים מחדש, הכל מחדש. תקווה חדשה. לשנה הבאה בירושלים, שאתה עבדה לשנה הבאה בני חורין, זה תמיד נכון. תמיד שנה הבאה אנחנו נהיה קצת יותר בני חורין בעזרת השם מאשר השנה. זאת התקווה שלנו. וזה אנחנו, וזה מה שמקיים אותנו כעם, וזה מה שמקיים אותנו כיחיד. כבר 30 ימים לפני פסח אנחנו מתחילים בתהליכי התנערות מנספחים, ולפי התנערות היחיד, התנערות האומה, וביחד תהליכי האחיזה החזקה בגאולה, בתהליך שאינו פוסק, בתהליך העתיד שהולך ונרקם, מקווים ארוכים אלו, אנחנו נאמנים לטבע שלנו, הטבע האמיתי שלנו. ישראל מאמינים בני מאמינים. טוב, שבת שלום.